אנחנו ביום רביעי לפרשת שמיני, פרק י' הלכה, פרק י' פסוק י' ב'. כאן מדובר אחרי שבני אהרון, נדב ואביהו, מתו בעקבות שהקריבו אש זרה. פסוק י' ב', וידבר משה לאהרון ואל אלעזר ואל איתמר בניו הנותרים. קחו את המנחה הנותרת מאישי אדוני ויכלו המצות אצל המזבח, כי קודש קודשים היא. אומר רש"י, מה פירוש הנותרים? למה הוא קרא ללעזר ואיתמר נותרים, ממה הם נותרו? הוא אומר רש"י, הנותרים מן המיטה, הם נשארו מהמיטה של נדב ואביהו, מלמד שאף עליהם נכנסה מיטה לבון העגל. היי שהיה הגזרה שבני אהרון ימותו בעקבות העניין של חוטא העגל, אז גם אלעזר ואיתמר היו בעצם בתוך העניין הזה. הוא שנאמר, כמו שהפסוק אומר בספר דברים, ובאהרון התענף השם מאוד להשמידו. זאת אומרת שאחרי העניין של חוטא העגל היה מצב שהקדוש ברוך הוא רצה להשמיד חלילה את אהרון, ואין השמדה אלא כילוי בנים. במה היה צריך לבוא לידי ביטוי ההשמדה של אהרון? חלילה בכך שכל ארבעת הבניו היו צריכים לקבל לא עלינו למות. שנאמר, איפה רואים שהעניין הזה של כילוי בנים זה נקרא השמדה? מביא רש"י פסוק מהנביא עמוס, והשמיד פריו ממעל, שם מדובר על האמורי, ושם מדובר בדרך משל. על כל פנים, המשל שם שמדבר על הכילוי בנים, שכתוב שם את הלשון, והשמיד פריו ממעל. בתפילתו של משה ביטלה מחצה, שנאמר והתפלל גם בעד אהרון בעת ההיא, אז התפילה ביטלה מחצה, ולכן שני בנים מתו ושניים נשארו בחיים. קחו את המנחה, אומר רש"י, אף על פי שאתם עוננים, וקודשים אסורים לעונן. זאת אומרת, למרות שאהרון ובניו היו באותו יום עוננים, מה זה עוננים? עוננים זה ביום שאחד מארבעת, אחד מהקרובים עלינו נפטר, אז האבל נקרא עונן באותו יום, ביום הראשון, עד הקבורה, עד הערב, נקרא עונן מדאורייתא. וההלכה אומרת שעונן אסור לו לאכול קודשים, אז לכאורה יכלו לחשוב אהרון ושני בניו אלעזר ואיתמר שאסור להם לאכול מהקודשים באותו יום שהקריבו. אומר להם משה רבינו, לא, קחו את המנחה, אף על פי שאתם עוננים וקודשים אסורים לעונן, אבל אתם כן תאכלו את זה. את המנחה, על איזה מנחה הכוונה? אומר רש"י, זו מנחת שמיני ומנחת נחשון. מה זה נקרא מנחת שמיני ומנחת נחשון? היה מנחה מיוחדת שהקריבו באותו יום, כיום השמיני למילואים, שהיה כתוב על זה קודם במפורש בתחילת הפרשה, שבני ישראל היו צריכים להביא באותו יום מנחה בלולה בשמן, זה היה בפרק ט' פסוק ד', אז היה מנחה הזו. ובנוסף לזה היה מנחת נחשון. מה זה מנחת נחשון? הרי ביום הראשון של ניסן, שזה יום השמיני למילואים, התחיל להקריב נחשון בן עמינדב, נשיא שבט יהודה, את הקורבן שלו, כי אנחנו יודעים שכל יום הקריבו כל אחד מהנשיאים קורבן אחר. ומה היה הקורבן של הנשיאים? התורה מפרצת לנו שהם הביאו מנחה, שם מדובר על הכלים שהם הביאו מלאים במנחה, זה היה מנחה של שמיני ומנחה של נחשון. שתי המנחות הללו אכלו, היו צריכים לאכול אהרון ובניו למרות שהם עוננים. ויכלו המצות, אומר רש"י, מה תלמוד לומר? למה צריך לספר לנו פה את ההלכה באיזה צורה אוכלים את המנחה? הרי על דיני מנחה כבר למדנו בפרשת ויקרא, למה צריך לחזור זה עוד הפעם פה? אומר רש"י, לפי שהיא מנחת ציבור ומנחת שעה, כי כאן מדובר על מנחה של הציבור, וזה מנחת שעה, זאת אומרת, זה מנחה שהיא חד פעמית, היא הוראת שעה. המנחה הזו של שמיני זה מנחה חד פעמית ליום השמיני, והמנחה של נחשון זה חד פעמי, שנחשון בן עמינדב הקריב באלף בניסן, לא חזרו עוד הפעם על המנחה הזו אף פעם, ואין כיוצא בה לדורות, אין בדורות מנחה דומה לכך. הוא צריך לפרש בדין שאר מנחות, לכן צריך לומר לנו את ההלכה שקשורה בדרך כלל למנחות, שלא תחשוב שמכיוון שזה מנחה של הוראת שעה אז ההלכות שלה יהיו שונות. לכן אומרים ויכלו המצות אצל המזבח. סוג י' ג' ואכלתם אותה במקום קדוש, כי חוקך וחוק בניך היא מאישי אדוני, כי כן צוויתי. אומר רש"י, וחוק בניך, אין לבנות חוק בקודשים. המנחה הזו שזה, יש לזה הגדרה של קודשים, והחלק הזה של הקודשים, אז לא יכלו הבנות, בנות אהרון, הבנות של הכהנים, לאכול מגדל לומדים שבקודשים רק זכרי כהונה יכולים לאכול את הבשר של קודש קודשים, ובנות אהרון לא יכולות לאכול. כי כן צוויתי, על מה מתייחס אהרון שאומר כי כן צוויתי, מה הציווי? בענינות יאכלוה. קיבל ציווי מיוחד שלמרות שהם עוננים, כמו שאמרנו קודם, והלכה בדרך כלל שעונן אסור באכילת קודשים, אף על פי כן הוא קיבל ציווי מפורש שהם כן יאכלו. פסוק י' ד' את חזה התנופה ואת שוק התרומה תאכלו במקום טהור, אתה ובניך ובנותיך איתך, כי חוקך וחוק בניך ניתנו מזבחי שלמי בני ישראל. הרי בין הקורבנות שהקריבו היה גם שלמים באותו יום שהציבור הביא, היה עולה וחטאת, והיה שלמים ומנחה. אז לגבי השלמים, הרי יש חלק שהכהנים מקבלים, שזה את החזה ואת השור, כמו שלמדנו על זה כבר בפרשיות קודמות, שזה המתנה שמקבלים הכהנים, חזה והשוק. אז אומרת לנו התורה שאת חזה התנופה, מסביר רש"י, את חזה התנופה של שלמי ציבור, את החזה של השלמים, תאכלו במקום טהור. שואל רש"י, והכי את הראשונים אכלו במקום טמא? האם את הקורבנות הקודמים שהזכרנו פה קודם, את הסעירים, את המנחה, הם אכלו במקום טמא? מה צריך להדגיש את זה, הם יאכלו במקום טהור? אלא אומר רש"י, הראשונים שהם קודשי קודשים, הקורבנות שהזכרו קודם, החטאת, שזה הגדרה של קודש קודשים, הוזקקה אכילתם במקום קדוש. קודש קודשים אוכלים במקום קדוש. מה זה מקום קדוש? בחצר של המשכן, שזה בתוך הקלעים, זה נקרא מקום קדוש. אסור להוציא את הבשר של קודשי קודשים מחוץ לקלעים, אז היה במקום קדוש. אבל אילו, כשמדובר על השלמים, אז רמת הקדושה שלהם חוטה, הם נקראים קודשים קלים, ולכן אין צריכים תוך הקלעים. אתם לא צריך לאכול בתוך הקלעים שבמקום קדוש, אלא מה כתוב? אבל צריכים הם לאכל תוך מחנה ישראל, אבל את זה היו צריכים לאכול על כל פנים באותו מחנה של עם ישראל, שזה בזמן שבית המקדש היה קיים, הכוונה היא לכל ירושלים, שזה נקרא מקום טהור. למה הוא נקרא טהור? שהוא טהור מלהיכנס שם מצורעים. אנחנו יודעים הרי שמצורע מוצאים אותו מחוץ למחנה, מחוץ לשלוש מחנות. זאת אומרת שהשטח הזה של מחנה ישראל נקרא מקום טהור. מכאן שקודשים קלים נאכלים בכל העיר. אז זה ההבדל בין העזרה או בתוך הקלעים במשכן, זה נקרא מקום קדוש, לבין כל המחנות, או בדוגמתו בארץ ישראל, כל ירושלים לא נקרא מקום קדוש, אלא נקרא מקום טהור. אתה ובניך ובנותיך, אומר רש"י ככה, כשדובר על הבשר של שלמים, אז אתה ובניך בחלק, אבל בנותיך לא בחלק. כשבאים לחלוק את החלקים שמקבלים הכהנים, שעושים חלוקה, הבנות לא יכולות לבוא ולהגיד גם אנחנו מקבלות חלק שווה בשווה עם כולם. בחלוקה הבנות לא נמצאות בתוך החלוקה, אלא אם תיתנו להם מתנות, הן רשאות הן לאכול בחזה ושוק. הן לא מקבלות חלק שווה בין שווים עם כולם, אבל אם הכהן שמקבל חלק ייתן לבת, לאישה, מותר לה לאכול, אבל היא לא מקבלת איזה חלק מכולם. או אינו אלא אף הבנות בחלק. מאיפה אתה יודע שהבנות רק מותר להם לאכול אבל לחלוק אסור להם? הם לא חולקות. תלמוד לומר כי חוקך וחוק בניך ניתנו, חוק לבנים אין חוק לבנות. זה מה שכתוב בפסוק י' ד' שמדברים על הבשר של השלמים. אז כתוב ככה לגבי האכילה, לגבי תאכלו כתוב אתה ובניך ובנותיך, לגבי החלוקה כתוב חוקך וחוק בניך. חלוקה זה רק לזכרים, אבל לאכילה זה מותר גם לבנות. פסוק אחרון, שוק התרומה וחזה התנופה על אישי החלבים יביאו להניף תנופה לפני אדוני, והיה לך ולבניך איתך לחוק עולם כאשר ציווה אדוני. ורש"י, שוק התרומה וחזה התנופה, מה הכוונה תרומה ותנופה? לשון אשר הוא נף ואשר הוא רם. למדנו כבר בספר הקודם, בספר שמות, את הלשון הזה שעושים עם השוק, מה זה הוא נף והוא רם. תנופה זה מוליך ומביא, תרומה זה מעלה ומוריד. אז זה מה שהכהן, למדנו שהכהן היה עושה את זה את התרומה ואת הענפה, אז זה הכוונה פה, שוק התרומה וחזה התנופה. אבל אם כך, הרי את התרומה ואת התנופה עשו גם לשוק וגם לחזה, שניהם ביחד. אז למה התורה מחלקת ואומרת שוק התרומה וחזה התנופה? הרי לכאורה התורה הייתה צריך לכתוב שוק וחזה התרומה והתנופה. אומר רש"י, ולמה חלקן הכתוב תרומה בשוק ותנופה בחזה, לא ידענו ששניהם בהרמה והנפה. רש"י אומר, אני לא יודע למה בכל אופן חלקה התורה וייחסה את התרומה לשוק ואת הענפה על החזה, למרות ששניהם היו בשנות. כמו הרמב"ן כן נותן הסבר למה כתוב דווקא תרומה על שוק וחזה על תנופה. הרמב"ן אומר שמכיוון שהשוק, הרי למדנו, אם אתם זוכרים, שהיה הוראה חד פעמית שכן שרפו אותו על המזבח. זה למדנו ביום ראשון. ובגלל שהרימו את השוק על המזבח פעם ראשונה, לכן מזה זכו הכהנים לדורות שהם יקבלו את השוק. אז לכן אומר הרמב"ן, לכן לשוק קוראים התרומה, כי מזה פעם ראשונה לקחו תרומה למזבח, ואת השאר אכלו הכהנים. לעומת זאת בחזה שלא הרימו ממנו למזבח בכלל, הפעולה היחידה שעשו לו זה ענפה, לכן על החזה כתוב ענפה. זה הרמב"ן מסביר את זה, אבל רש"י אומר לא ידע. על אישי החלבים, הפירוש של המילים האלה, כמו על חלבי האישים. זאת אומרת, החלבים שאותם שורפים על המזבח, את החלב, אז את החזה ואת השוק צריך לשים אותם על החלב מלמעלה. על אישי החלבים, אומר רש"י, מכאן שהחלבים למטה בשעת תנופה, ויישוב המקראות שלו הכחישו זה את זה, כבר פירשתי את שלושתם בצו את אהרון. רש"י בפרשת צו הסביר לנו שיש שלושה פסוקים, ומשלושתם לומדים שהיה בעצם שלוש פעולות שעשו עם החלב והשוק. מתי שהביאו את זה לכהן, היו שמים את החלב למעלה ואת החזה למטה. מתי שהכהן היה צריך להניף את זה, אז הוא הפך את הסדר. שם את החלב למעלה, את החלב למטה ואת השוק למעלה. מתי שהוא היה צריך להקטיר על המזבח, אז הוא שוב הפך את החלב למעלה ואת השוק למטה. זה מה שרש"י אומר, שזה מה שהוא הסביר את הפרשה.